עכשיו בדיגיטל של 103 FM. היינו שם עם איתן כבל וברק סרי.
שלום לך איתן כבל, אנחנו בפרק השלישי של הפודקאסט, והפעם אנחנו הולכים אליך הביתה. זה ממש סיפור, מסלול חייך. אנחנו מדנים ומספרים היום על מפלגת העבודה, ואתה יודע, ופעם אחת תספר לי, אתה יודע, בכל השנים יש איזו חלוקה בין העבודה לליכוד. המזרחים ברובם הולכים לליכוד, אשכנזים, גוש דן, תל אביב, גבעתיים, הולכים למפלגת העבודה. אתה כאן גם במקרה הזה חריג, איש ראש העין, אדם שגדל בראש העין, ובכל זאת אני חושב שאולי מהבודדים, הלך למפלגת העבודה, ולא עושה מפלגת העבודה, פעיל במשמרת הצעירה, פעיל במפלגה, חבר כנסת לימים, שר לימים. ואנחנו הפעם נבדוק מה קרה למפלגה הזאת שהקימה את המדינה, שהייתה מפלגה שבאמת בחירות אחרי בחירות לא ניצחה, הביסה את המתחרה מהצד השני, חירות לימים הליכוד, עד לימים האלה שבאמת סקר אחרון, 5 מנדטים, זה באמת כמעט היה כלא היה. ובואו נתחיל עם מה שקרה ב-77, דווקא המהפך ב-77.
אמרתי לך לפני שנכנסנו לכאן, שאני לא יודע מאיפה להתחיל, כי אני יכול לדבר עכשיו פודקאסט שבוע שלם ללא הפסקה, בלי לצאת מהאולפן. אבל בכל זאת, מה שבחרתי לעצמי, זה את אותן נקודות על רצף הזמן שלדעתי מובילות אותנו, מ-77 ל-92, ההישג הגדול עם רבין זיכרונו לברכה, ועד היום 5 מנדטים. ממש לנסות ולגעת בנקודות המרכזיות. אז אם אני עושה פתיח, 77, מהפך, 81 בעצם זה המהפך האמיתי, כבר דיברנו על זה בהקשר של הליכוד.
למרות שמפלגת העבודה קיבלה אז 48 מנדטים.
לא, נכון, אבל בדיוק הנקודה הזו עליה אנחנו מדברים, שלמרות שמפלגת העבודה קיבלה בסוף 47 מנדטים, 48 מנדטים קיבל הליכוד, זה היה באמת עם כל אותה החיילים, אבל בשורה התחתונה, הבחירות הפוליטיות המזרחיות, אלה שבני עדות מזרח מצביעים בהמוניהם לליכוד, זה המהפך האמיתי, ובשנת 81. אבל אני גם על זה לא רוצה להתעכב. אני רוצה שנתקדם, ואנחנו בעצם מתקדמים אל התרגיל המסריח. התרגיל המסריח, אני עושה את הקפיצה מעל התקופה שפרס הוא ראש ממשלה, ממשלת רוטציה וכל הדברים האלה, כי אלה עדיין לא הנקודות המרכזיות בתוך התהליך הזה של התפרקות העבודה. ואז אנחנו מגיעים, בעצם קופצים, כמו שאמרתי, לתרגיל המסריח, שנת 90, רבין קורא תיגר באופן ישיר על הנהגתו של שמעון פרס, יש בחירות במרכז, הנאום המפורסם של פרס, אני כתבתי עליך
ספר,
ושם אני ראש המטה של פרס, ואני לא אשכח בחיים שלי שהכותרת בעיתון דבר הייתה הסמלים ניצחו את הגנרלים, כי בצד השני היה את בייגה והיה את פואד וכל הרשימה הארוכה.
אני רוצה רק מילה. תראה, אתה מדבר עכשיו על תקופה שאולי הצעירים פחות זוכים. היו שני ענקים אז במפלגת העבודה. ענקים, יצחק רבין, זיכרונו לברכה, ושמעון פרס, זיכרונו לברכה. והשניים האלה התגוששו במשך עשרות שנים בשנאה שאני לא יודע אם קיימת שנאה כזאת בפוליטיקה הישראלית, כמו שהשניים האלה הרגישו אחד לשני. מצד אחד, הגנרל, הצבר, שמסמל את תחיית העם בארצו, יצחק רבין. מצד שני, שמעון פרסקי, שהגיע מפולין, מנסה להיות צבר, אבל תמיד עם המפתה, לא שירת בצבא, וזה שנים של שנאה יוקדת.
זה יותר
כל
מזה.
כל מי שהיה מבחוץ מכיר את זה, אתה מכיר את זה הרבה הרבה יותר מבפנים, כי היית עם פרס הכי צמוד, ואתה זוכר את הסנאות האלה, ואת הלכלוכים הקשים, ההדדיים, אבל אתה מכיר אותם בעיקר מפרס לכיוון רבין.
אני רוצה לומר לך את הדבר הבא. אני לא זוכר עד היום יריבות כזו בתוך מפלגה, כמו היריבות בין פרס לרבין, וזה היה ריב של ענקים. אפשר לומר ולהיות חלק מפה, אני הייתי פרסיסט, ובסוף סיימתי את דרכי לצידו של יצחק רבין. אבל בשורה התחתונה, אלה היו עוצמות, כשאני מסתכל על הריבים היום, ולא באיזה סוג של, אתה יודע, זוכר את השומים ואת האבטיחים שאכלנו במצרים, אלא באמת, המאבקים של היום הם ריב של גמדים. כולנו כחגבים נדמנו לצידם. אבל יחד עם זאת, אני רוצה להתקדם בתוך התהליך הזה. כי היום אני יודע גם לומר לך נקודה שהמעטים יודעים לומר אותה. חלק מעוצמתה של מפלגת העבודה בימים ההם, הייתה המאבק בין יצחק רבין לשמעון פרס.
תגיד לי מילה, אותי מעניין נורא הסיפור של שמעון פרס. שמעון פרס מקים הכור, המדינאי הענק, אדם שהיה מסתובב בטרקליני העולם, באמת כבן בית. תמיד אמרו עליו שמחד יש את הצד הזה באישיותו, מצד שני את האיש הקטן, הנעלב, שתמיד בתחושה שלא מעריכים אותו מספיק, שלא מפסיק ללחלך ולהשמיץ את היריבים שלו עם תרגילים והדלפות. תן לנו ככה קצת על הדבר, תראה, על הצד הזה בפרס.
בואו נגיד ככה, זה בספר. ברק, זה בספר, את זה אני שומר לספר, ויש לו מעט. באמת אני אומר, יש לו מעט, נכון. תמיד קראתי לו איש קטן גדול. הוא היה גדול, הוא היה גדול בעוצמות שקשה לתאר, אבל הוא גם ידע להתבוסס במיץ הכי, הכי, הכי. אבל אם אנחנו בתקופה הזאת, כי אני רוצה באמת לקפוץ כבר לשנת 92.
אבל בוא נשמע, אתה יודע, בקטע הזה, בוא נשמע, אנחנו מדברים על זה הרבה, בוא נשמע את שמעון פרס, ועידת מפלגת העבודה, תוקף את יצחק רבין.
איזה בעיה של המינות? יש לך איתי, יצחק רבין. אני כתבתי לגדך ספר, אני קראתי אותך בשמות, מדוע אתם דוברי הליכוד בבית הזה? פעם אחת אורי תמיד. מספיק ודי, אל תפיצו את השמצות הליכוד בקרב חברים טובים שלי.
אני עד היום, כשאני שומע את הקטע, גם עכשיו, יש לי צמרמורת בכל הגוף. אני זוכר איפה עמדתי באולם. חזרתי איתו ממפגש ברחוב הירקון, באחד מבתי המלון, היינו אמורים להיפגש עם חברים, חברי מרכז מחברת החשמל. והם לא הגיעו. הם לא הגיעו. שמעון היה בטוח שאנחנו מחוסלים, אנחנו גמורים, הוא כל הדרך אומר לי, אלוהים, אנחנו גמורים, אנחנו עבודים. ואני אומר לו, שמעון, תרגע, תרגע. ובסוף באותו יום בחירות במרכז, כי אחרי זה הלכנו לבחירה, ושמעון ניצח, לא בהרבה קולות. דרך אגב, עד היום יש לי את הפתק, רשום בכתב יד של דני אלי מלך, שישבנו כל הלילה וסחמנו את הזה, שמעון מנצח ב-60 קולות יותר ממה שאנחנו כתבנו בפתק.
ותראו כמה מרירות יש בזה. רק ככה לספר לכם, כי משקיף מהצד, אלפי אנשים, מפלגת העבודה סוערת, מתכתשת, וואו. רב, מאבקים, ואז הוא מוציא את כל הבטן ושם אותם על, על, על הדוכן. אומר לו, אני כתבתי נגדך ספר, אני לכלכתי אותך, וזה פשוט בא לידי ביטוי.
אל תטעה. ברק, זה הנאום שנתן לו את הניצחון באותו ערב. זה
כי
הנאום.
כי המתפקדים אהבו לשמוע את זה.
לא, תקשיב, קודם כל,
דיבר מדם ליבו.
הוא דיבר במפלגת העבודה, אני באמת, אני מדבר והשערות סומרות לי, ואני יכול לומר לך כך, במפלגת העבודה יושבי ראש לעולם לא הפסידו בוועידת מפלגה או
כמו בליכוד.
מרכז, כן, 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 אבל פה אפילו בעוצמה הרבה יותר גדולה, אוקיי? לא ניכנס לזה. מירב הייתה האחרונה בהפסד שלה מול סעיף שולי, מול כן, חרמוני, כן. זו פעם ראשונה שיושבת ראש או יושב ראש מפסיד, אבל אז בוא נניח את זה בצד, כי אני באמת רוצה להתקדם, אנחנו תקועים ואפשר להתקע שם שנים בסיפור הזה. אני רוצה לקפוץ מעבר לעניין הזה, ובעצם מחליטים אחרי ההפסד של רבין במרכז לשמעון פרס, קמה קבוצה ומחליטה להתחיל את הפריימריז. מפלגת העבודה, אני רוצה להזכיר, היא המפלגה הראשונה שמתחילה את הפריימריז. מלחמת המפרץ, הסקרים מוציאים, אני לא אשכח בחיים שלי את אותו יום שישי, שמעון ואני במשרד, הוא קורא לי כי הסקרים מראים ששמיר, אם אינני טועה, בראשות הליכוד, מגיע ל-47-48 מנדטים, מפלגת העבודה 25 מנדטים. זאת אומרת, אני רוצה שתנבין גם כן, אני אומר היום 25 מנדטים, זה היה אז המינימום של המינימום של המינימום של מפלגת העבודה, תבין. ואז הוא קורא לי באחד המשפטים הכי הכי הכי, גם שמעון פרס כזה קורא לי ואומר לי, לך תגיד, לך תגיד, הכוונה לעיתונאים, ואיך נעשה פריימריז? הרי הם יאכלו אותנו, ראית את הסקרים של סוף השבוע? למה אתם משוגעים? הוא פחד, ובצדק מהפריימריז, ובצדק.
למה בצדק? כי בפריימריז הוא מפסיד.
כן, כי האווירה הציבורית, הוא היה חזק מאוד בתוך המפלגה.
חלש בחוץ.
יחסית חלש, זה לא שהוא היה חלש לגמרי, אבל יחסית.
הכוח שלו היה במפלגה.
בדיוק. וכמובן, הסיפור הוא שהולכים פריימריז, והוא מפסיד. ואז, רגע מכונן, מבחינתי ברמה האישית, אם אני נוגע בנקודה הזו, שבעצם היא רגע סי של מפלגת העבודה, ומשם לאחר מכן מתחילה הירידה, זה שיצחק רבין במלון דן, למטה, כולנו מתכנסים, אני עומד, אני פרסיסט עד עוד באותם ימים.
פרס בצד, תציין.
נכון.
בצד, ממש לגמרי. בצד. כל המקורבים של רבין סביבו.
ולא רק זה, על כולם על הפודיום שם למעלה.
פרס, רואים אותו יושב
נכון,
בצד, עומד
ואני
בצד.
ואני הפרסיסט, נשען על העמוד בצד, אוכל, מצד אחד, אין מאושר ממני, גם הייתי חלק מהקמפיין. אין מאושר
נגד
ממני.
נגד עבודה חוזרת לשלטון.
אבל מצד שני, הלב נקרא לי בשביל שמעון פרס. נקרא לי. ואז יצחק רבין נואם את הנאום המפורסם.
שלמעשה מכוון
בין
בעיקר,
היתר,
בעיקר לפרס.
אתה צודק.
לא תהיה כאן הנהגה משותפת, לא יהיה כאן כמה, יהיה כאן אחד. קוראים לו יצחק רבין, והוא, כמו ששומעים בנאום, מה הוא יעשה?
הנאום האני אנוות.
אין אחריות בלי מתן סמכות למי שלוקח את האחריות. ולכן אני אנווט את המסע ומתן הקואליציוני שיובהרו תוצאות הבחירות הסופיות. אני אקבע מי יהיו השרים. לא יהיה מקח וממכר. השרים ייקבעו לפי כישוריהם, לא לפי השתייכויות כאלה או אחרות.
עכשיו, אם אני עוזב את כל הפוליטיקה, ובעצם מתחיל את הרגע שבעיניי, על ציר הזמן, מתחיל השלב שבו מפלגת העבודה, כבר אני רואה, בוודאי מנקודת המבט שלי היום, מתחילה לאבד את השלטון. ואני דווקא אגע באחד מה שאנחנו קוראים ההישגים הגדולים של מפלגת העבודה, של תנועת העבודה, הסכם אוסלו. הסכם אוסלו שאני אומר כל הזמן, גם אם הוא היה מובא היום, אני הייתי מצביע בעדו, לסיכוי הזה לשנות את התמונה פה באזור.
ואתה חושב שהוא נקודת ציון לתחילת ההידרדרות?
אמת ויציב.
למה? כי
כיוון ש, ואני אגע תכף באדם, אחד המשפיעים הכי גדולים על מפלגת העבודה, יותר מחלק גדול ממנהיגיה, זה יוסי ביילין, אבל תכף אני אגע בזה. בעצם באותו שלב שמתחיל מעשה הרצח ברחובות, והפלסטינאים מתחילה אינתיפאדה, הקשה מאוד, לא הראשונה, השנייה.
סליחה, הראשונה בשביל
נכון, השנייה. מתחילה אינתיפאדה השנייה, ואנחנו, רובנו, לא יודעים באמת להתמודד עם כל הרצח הרחובות והפיצוצים, אוטובוסים עפים באוויר, וחלק מאנשינו, במקום להישיר מבט אל המציאות, מדברים על כל מעשה הרצח, או חלק גדול, כבעצם קורבנות השלום.
שזה אחד הדברים, אחד הביטויים, בעיניי הכי מחליאים.
נכון, למרות שלא אנחנו, לא אנחנו טבענו אותם.
נכון, ועדיין זה יוחס לכם, עד שמפלגת העבודה, אני צריך להזכיר את התקופה, ממש, כמעט כל יום יומיים, פיגועים ופיגועים איומים, לצעירים שבינינו, עצמנו הרוגים באוטובוסים ובמסעדות
כמה שנדמה לנו שהיום קשה, לא דומה, לא דומה.
ויש את הביטוי שאיתן משתמש בו, שבאמת אני אומר לך, דעתי מחלי קורבנות השלום, איך אומרים, מתו על מזבח,
לא ידענו,
נרצחו על מזבח השלום. ויש את המשפט שחזר פעם אחר פעם, שהוא דווקא יוחס כן לראש הממשלה רבין, שחזר עליו פעם אחר פעם, אנחנו נילחם בטרור כאילו אין הסכם שלום, ונמשיך בהסכם השלום כאילו אין טרור, כן. וזה היה רוטינה, והציבור היה מוטרף, והציבור היה חם, ואנשים לא יכלו להסתובב ברחובות, ופחדו להיכנס למסעדות, ולעלות לאוטובוסים, והיו כאן פיגועים מטורפים, וכאן המשיכו, וכאן גם לדעתי התחילה הנסיקה הגדולה של בנימין נתניהו, אני מדבר עוד לפני הרצח.
כן, דיברנו על זה בפודקאסט הקודם.
היה מגיע, אני מזכיר לכם, פעם אחר פעם לכל מוקדי הפיגועים, זוכר ביקור שלו בדיזינגוף ובמקומות אחרים, הוא היה מגיע
כן, לשם. אבל ברק, בוא, אני רוצה
כמו
להתקדם.
כמו שהיום לך, איתמר בן גביר מגיע לכל מיני זה, כן, להבדיל, כן, להבדיל, להבדיל כן. אין מה להבדיל, זאת אומרת, להבדיל בכמות הנרצחים בפיגועים אז, לעומת מה שקורה היום, שם התחילה הנסיקה, וכמו שאתה אומר, שם באמת התחילה התהייה של הציבור.
שם עבד הסנטימנט, זאת אומרת, כאן, אם אני מנסה לבוא ולומר, הסנטימנט עבד שם, זאת אומרת, כי לא ידענו באמת.
מה היית עושה אחרת?
אני הייתי
נוכח
דרך אגב,
עשרות הרוגים לפעמים בשבוע.
אחת השאלות המרכזיות שעומדות מול עינינו, ויאמרו לך את זה רביניסטים גם, אינני בטוח, למרות שזה אמירה גדולה מה שאני הולך לומר ברגע הזה, שיצחק רבין אילולא נרצח היה ממשיך את מתווה אוסלו באותו נתיב אותו הוא התחיל. אני אומר זאת, אתה יודע, באינסטינקט, כי מי שיצא לו כבר בסוף שנות חייו של יצחק רבין להיות מאוד קרוב אליו, אוקיי, כמעט בעבודה שוטפת, בעיקר בזכות איתן הבר ושמעון שבס שמאוד חיבקו וקרבו אותי לתוך התהליך הזה. יחד עם זאת אני אומר לך, לא ידענו להתמודד.
אני אבל... אומר לך דבר נוסף, אני אומר לך שבגלל בדיוק העניין שאתה מדבר עליו, אם יצחק רבין לא היה נרצח בבחירות, לדעתי בסיכוי גבוה הוא היה מפסיד לבנימין נתניהו. אני כמעט משוכנע בזה בגלל מה שאתה אומר, אבל בגלל התחושה הציבורית שהלכה וגברה של חוסר יכולת לצאת לרחוב וחוסר ביטחון אישי וחשש גדול שנגרם הכל בעתיו של אותו ניסוי שנקרא הסכם אוסלו, שלא רק שלא הביא את פירות השלום, הביא פירות באושים של פיגועים בכל הארץ.
עדיין ברק, ושוב אני לא רוצה להיכנס לצד הפוליטי אם נכון היה לא נכון, כי זה דיון, באמת דיון אחר. אני רק רוצה לשים על ציר הזמן, כי בנקודה החשובה הזו אני חוזר ואומר, אל מול שאתה אומר, אם זה היה נמשך כנראה גם יכול והיה אולי ביבי לנצח גם את יצחק רבין, אבל יחד עם זאת אני בא ואומר שרבין לא היה נותן פוליטית לתהליך הזה להימשך. אבל אני רוצה לדלג על זה. מגיע רצח רבין, והייתי שם, מה שנקרא, אתה יודע, ממש, ממש, מהעצרת, ולפני כן, הקריאת הזהרה הגדולה, אני יושב בכנסת באותו יום, כי יועצו ועוזרו הבכיר של בנימין פואד בן אליעזר, אז שר הבינוי והשיכון, והוא מנסה להיכנס לתוך הכנסת, וכמעט והופכים לו את האוטו.
הזה, והוא בא מזועזע, ומספר שכמעט עיכו אותו, והפכו וטלטלו את הרכב בכניסה לכנסת.
ואז הוא אומר לי, יצחק בישיבת הממשלה, לאחר מכן הוא בישיבת סיעה, אינני זוכר, יצחק, שמור על עצמך, אני אומר זאת במילים חופשיות.
היה גם סיפור בווינגט.
נכון, נכון, הסיפור של ווינגט, אבל בשורה התחתונה, אם אני נוגע, זה עוד ברצף הזמן, אם אני מתקדם, רצח רבין. רצח רבין מבלי להיכנס, כי באמת זה סיפור בפני עצמו, אינני רוצה איך אומרים, נפגע בקדושת האירוע הזה של יצחק רבין והפודקאסט הזה, כי זה סיפור בפני עצמו. אני רוצה כן להתקדם, אבל לשלב הבא.
אני רוצה כמה נקודה הזאת לעצור אותך.
בבקשה.
רצח רבין יצר בו, אך טבעי, זעזוע, שאני אומר פעם, אני מדבר כאן בעיקר לצעירים, אי אפשר לתאר, המדינה הוקטה באלם נוראי. ואז אם אנחנו כן רוצים לפרוט את זה, בתום האבל, אחר הלוויה באמת שהמדינה לא ידעה כמותה, הסקרים נתנו מספרים פנומנליים למפלגת העבודה, והורידו את הליכוד לשפל נוראי. כמובן, כמובן בהשפעת הרצח. ואז באים לשימון פרס ואומרים לו, שמע, הברזל חם, לך עכשיו לבחירות, פעם ראשונה אתה מה, איך אומרים, יכול לזכות כאן בניצחון אדיר, לך לבחירות, אתה שוחט את הליכוד. שימון פרס מתלבט או לא מתלבט, חוקך בדעתו או לא חוקך, מחליט לא ללכת לבחירות. הרצח בנובמבר 95, הוא הולך לבחירות רק כמה חודשים לאחר מכן, ומפסיד
ברק, על חודו זה שקוד. יותר מזה.
למה הוא לא הלך לבחירות?
ברק זה יותר מזה. שימון פרס, שהעננה של יצחק רבין, בוודאי משנת 92, הניצחון הגדול שלו, מכסה אותו לגמרי, הוא לא מצליח להשתחרר מהתהליך הזה של יצחק, אוקיי? והוא מקבל החלטה, אומר, אם אני אלך לבחירות, אני אלך לבחירות על הישגיי שלי, וזו טעות שהיא דרמטית, היא דרמטית, 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 דרמטית קריטית מאוד במידה רבה על חייה של מפלגת העבודה. זאת אומרת, אתה בא ואומר
שההחלטה הזאת שלו לא לרוץ, וכמעט בוודאות לנצח, נכון. היא כדי לא לרוץ ולזכות על
שלא
רצ...
יאמרו
שהוא ניצח בזכות הרצח, הוא רוצה לקחת את המרחק בדיוק. מהרצח, וללכת ולהיבחר בזכות בדיוק. עצמו.
ברק, אני רוצה ממש, ממש לרוץ, ואני יכול לומר לך את השלב הבא. הולכים לבחירות מול בנימין נתניהו פעם ראשונה, בחירות ישירות, נקודה מרצף, סתם אנקדוטה, אנחנו מתכנסים, אני כבר נבחרתי כאילו ברשימה, הייתי מקום 34, הייתי צריך להיות מקום 34, סיפור ליום אחר, נדחקתי למקום 35, ואחד העימותים, זאת אומרת, העימות בין פרס לנתניהו, שמרים את נתניהו, אני לא אשכח, בבוקר היה העימות, אנחנו מתכנסים בשעת צהריים, כל הרכב, 40 ומשהו חברים, ולא אשכח בחיים שלי. וזה דבר שאני זוכר אותו לחובתו של חיים רמון, ולחובתו של פואד זיכרונו לברכה, שהם היו ראשי המתה. הם קיים אומרים לו, שימון, היית גדול, קראת אותו, חתכת אותו לחתיכות.
זה בדיוק, אתה יודע, זה בנקודה הזאת, אני חייב להגיד לך, אתה יודע, זה בדיוק העניין של, אתה יודע, מדברים יועצים, יועצים זה. זה בדיוק יכולת של יועץ חזק, לבוא לראש ממשלה, שבאמת מרגיש שהוא בן אלים, ולהגיד לו, מתי שצריך להגיד לו, אתה היית רע, נכשלת, זה לא היה טוב.
זה יותר מזה.
זה כמעט בלתי אפשרי. והנטייה בדרך כלל של אלה מצבים, וזה לא משנה, יועצים, חקים מקורבים, שרוצים להיות קרובים, קצת ללחך פנחה, קצת
ברק זה יותר מזה.
ואיך אמר בזמנו ספיר, אף אחד לא חטף סטירה על דבר חנפנות, להגיד לו את מה שהוא רוצה לשמוע. ומי כמו שמעון פרש, שאף חנפנות, ואף שיגידו לו שהוא ענק, ואף שיגידו לו שהוא גדול, וסנה כאלה שאומרים לו שהוא לא בסדר פה ולא בסדר שם, ונהנה הנאה גדולה, וכמה שיותר כיבדו אותו,
חייבים להתקדם שם.
כמה שיותר כיבדו אותו, וכמה שיותר ריפו עליו תשבחות, זה היה כמו בור, כמו בור ללא תחתית, הוא רצה עוד.
ואתה מה הייתה הטעות פה? קודם כל אני מסכים, וגיח עוד דבר. שבמקום שנתעשת באותו יום ונבין שאנחנו נמצאים בסכנה אמיתית, כי בערב אני יושב מול הטלוויזיה עם המשפחה, ואני מסתכל ואני אומר, אל אלוהים, הוא קורע אותו לחתיכות את שמעון פרס.
על מה דיברו? על מה דיברו רמון ופואד?
והשיא היה שלמחרת בבוקר עיתון ידיעות אחרונות סופית נותנת את הניצחון לבנימין נתניהו, כששם הכותרת היא, לא דייק בה, שבעצם ביבי ניצח. זה היה פחות או יותר הכותרת. ואז עוד משפט שסוגר סופית את הניצחון, זה אם נתניהו טוב ליהודים. ואני רוצה לקפוץ תהליך נוסף, אני רוצה להגיע לאהוד ברק.
לפני שמתחילים מאהוד ברק, אתה יודע, אני ואיתן כבל חברי מסכימים על הרבה דברים, אנחנו שנינו בני העדה התימנית, יש לנו הרבה נושאים ש... יש דבר
אפילו
אחד,
אפילו קרובי משפחה בדרך כזו או אחרת,
יש כן. דבר אחד שהוא סלע מחלוקת בינינו, זה היחס לאהוד ברק. אני מודה, מאוד מאוד מעריך אותו, אפילו מחבב, עד היום עבדתי איתו 4 ומשהו שנים. איתן בדיוק בדיוק הפוך, ובוא נדבר איתן.
ואני אומר את זה כך, כדי גם, כדי להשיב אחת ולתמיד גם לחברי כאח לי ברק, אני אומר את זה כך, אני לא רציתי להיות בקמפיין של אהוד ברק, קמפיין הראשון בתוך מפלגת העבודה, אני בעצם הייתי האיש שהוביל אותו בתוך הבחירות בוועידת המפלגה, והוא מנצח, אוקיי, אני מדלג מעל זה, הוא הגיע כתקווה, אני בכלל רציתי להצביע לרמון, רמון לא התמודד, עשה את טעות חייו, זה המקום שהוא היה צריך להתמודד, וקדנציה לאחר מכן הוא היה נבחר לראש העבודה. היסטוריה, אהוד ברק הלכתי איתו יד ביד. אני לא רוצה אפילו להיכנס בשלב הזה לריבים האישיים הקטנים, ההתחייבויות שלו, שלא עמד בהן. אני אפילו את כל זה שם בצד. אני רוצה באמת להתקדם לנקודה המרכזית, כי אחר כך אנחנו נתעסק עם העניינים, זה כבר בפעם השנייה שהוא מתמודד. ובעניין הזה, רגע מכונן, שאהוד ברק מנצח, באופן ספונטני, כולם מגיעים לכיכר רבין, יש את העמידה על המרפסת למעלה,
עשרות אלפי אנשים צועקים רק לא שס,
נכון, אני לידו, ואני באמת שוב אסלח לעצמי שיש לי צמרמורת כשאני נזכר במשפט שהוא אמר, שחר של יום חדש.
כאן לכיכר רבין, למקום בו נשבר ליבנו כשאבן גדולה חסמה את השער, כשעמדנו להיכנס לעידן חדש, באתי כדי להתחייב בפניכם, אזרחי ישראל, ובפניך, חברי ומפקדי, יצחק רבין, שאכן זהו שחר של יום חדש. אני אהיה ראש ממשלה גם של אלה שהצביעו נגדי. ראש ממשלה של כולם.
זה נאום, זהו, דאגף, רק שתדעו, אתה יודע, גם את הנאומים שלו וגם את ההספדים, ברובם הוא כותב, היה עוזר לו פה ושם איתן הבר, אבל בימים שהם היו ביחסים טובים, אבל אהוד עם כושר כתיבה מדהים, וזהו, ואני רוצה משהו מילה על הקדנציה שלו. יש עכשיו, יצא לאור, גברת בשם עדנה חלבני. עדנה חלבני הייתה, ליוותה את כל ראשי הממשלה מאז גולדה, כמשרד קבועה במשרד ראש הממשלה, היא הייתה אחראית על הסיורים.
תותחית לטעם.
כן, והיא ליוותה את כל ראש הממשלה, והיה לה באמת פרספקטיבה על כולם. והיא ידעה שעבדתי עם ברק, והייתה רואה אותי מפעם לפעם, והייתה אומרת לי על התקופה הזאת שלא עבדתי איתו. אומרת, תראה מה שקרה לו בקדנציה הזאת, שהלשכה שלו גמרה אותו. היא אומרת, תראה, אני מעולם, מעולם לא ראיתי קבוצה של אנשים כל כך מוכשרים, כל כך טובים, כל כך רציניים, אבל עם שנאה תאומית. אומרת, היינו נוסעים לחוץ לארץ. זה לא יאמן מה שהיה הולך שם. כמעט מכות בין היועצים. זה שתי קבוצות, מתדריכים אחד את השני, מלכלכים אחד את השני, אי אפשר לעבוד, והוא יושב לו שמה בלמעלה, בכלל לא שם לב.
ולא סופר אותם גם.
גם לא סופר, והם מתקדשים, במקום לעזור לו, הם אוכלים אחד את השני, וכל אחד נסה לגזור כזה. אומרת, תשמע, לא הייתה לשכה, אני מדבר על התקופה שהוא היה כראש ממשלה. היא אומרת, עדנה חלבני, לשכה כל כך מסוכסכת, כל כך עמוסה בתחכים, כל כך עמוסה במריבות כמו הלשכה הזאת.
עכשיו אני, במשפט אחד אני אומר לך, אתה לא מבין איזו השפעה על מדינה, על תנועה. הוויכוחים האלה שגרמו לכך שבסוף אהוד ברק מפסיד את השלטון, והוא עד כניסתו של בנט לאחרונה, אנשים לא רבים בחברה הישראלית זוכרים שהיה פעם ראש ממשלה שקוראים לו שרת. אהוד ברק היה אפילו פחות שנים
אבל אני אומר לך, היו לי המון המון שיחות עם אהוד ברק על התקופה הזאת. הוא אומר, תשמע, תראה, אני נכנסתי לראשות הממשלה ואמרתי, אני בא לעשות מעשה. קודם כל, הבטחה בחירות דרמטית להוציא צהל מלבנון. רבותיי, בואו, צריכים לתת לו את הקרדיט על זה שהם מסתובבים בינינו מאות אנשים חיים היום, כי הוא קטע את באמת הטפטוף הנורא של נפילת חיילי צהל בלבנון, באמת על כלום. כן, הוא הבטיח בבחירות שהוא יוציא את צהל והוציא את צהל. עכשיו, הוא סיפר הרבה פעמים, סיפר לי בהמון המון שיחות. מה שמע, יכולתי, הוא טוען שנתניהו נכנס כדי לשרוד, זה מה שהוא טוען, לשרוד בתפקיד ותו לא. מה שמע, אם אני הייתי רוצה רק לשרוד בתפקיד, יכולתי למשוך להיות באמת ראש ממשלה.
הוא לא יכל, הוא לא יכל לשרוד.
אומר, אני באתי לעשות מעשה, אני באתי לשנות את ההיסטוריה, ואחרי שהוצאתי צהל מלבנון, רציתי להקים, לקיים הסדר מדיני.
ברק.
וההסדר המדיני הזה היה כרוך בקריאת ים סוף.
לא, אבל ברק, אני חייב להפסיק אותך ברשותך, משתי סיבות, אלף כי הזמן קצר, בית הסיפור הוא לא אהוד, ואני רוצה לומר לך, כאן בנקודה הזו, אני לא מבקש לקחת את ההישגים של אהוד שהיו אדירים. אני מנסה לצייר על ציר הזמן את ההידרדרות שהובילה אותנו למטה. ואהוד ברק, בעצם זה, אם אני לוקח אוסלו, רצח רבין, שמעון פרץ שלא הולך לבחירות מיד אחרי הרצח, אהוד ברק בעצם בניתוק הזה, הירידה מ-34 מנדטים, בתקופת שמעון פרץ בבחירות 90 מול בנימין נתניהו, וירידה דרמטית ל-20 ומשהו מנדטים, 24-25 מנדטים, ומשם בעצם מתחילה הנחיתה שלנו, ואז אני רוצה לדלג עד הסוף, כל מה שקורה אחרי אהוד ברק, זו התרסקות מוחלטת, אנחנו מאבדים את הביטחון, מאבדים את הדרך, וכל יום עסוקים רק בדבר אחד, רק זה יבוא ואנחנו ננצח את הליכוד. הנהייה אחרי גנרלים שלא הייתה לה שום אחיזה במציאות, תמיד הייתי אומר להם, בליכוד נמצא גנרל אחד שהוא בנימין נתניהו,
סרן,
וגם כן, אתה יודע, לא בדיוק היה בחזית, בוודאי מול אח שלו זיכרונו לברכה, כן. ומנצחים אותנו פעם אחר פעם, שם הרגשתי שאנחנו במקום לעסוק בלמה לא מצביעים עבורנו, התעסקנו כל הזמן, למה מצביעים להם, הם לא שווים כלום, מה פתאום מצביעים לנתניהו, ומשם מתחילה ההידרדרות. ועצם אני רוצה להדגיש ולומר לכם שכל המאבקים שהיו לאחר מכן היו מאבקים של גמדים, ריבים פנימיים, ולרגע נדמה היה, ולרגע, אני אפילו לא רוצה לגעת באנקדוטה שבו שמעון פרס אחרי מצנע שמתפטר, אני הייתי סגן יושב ראש הוועידה ואני נועם את אחד הנאומים שאני אומר, שמעון פרס בא מבקש להיות היור הזמני, ואני אומר לחברים בדור הביניים הזה, לפועד, למתן וכל אלה, קומו ותתמודדו, זה הזמן שלכם, אחרת זה ייגמר. ושמעון אומר, אני זמני, ואני קם ואומר לו, באמת אחד הנאומים שאני אומר, מה יקרה בעוד שנה? הוא ביקש, אמרתי, פועד ירזה, מתן ידבר שוטף, כסף. הרי ברור שלא יקרה כלום. ומה, הוא לא יתמודד? יתמודד. ברור שהוא יתמודד. ואז בא אמיר וכל השאר, ואנחנו מגיעים לאהוד ברק השני. אהוד ברק השני בעצם שם נזרע הסוף שלנו. אני עשיתי מעשה שלא יעשה בפוליטיקה הישראלית. הייתי מזכ"ל עבודה חזק, וסליחה שאני אומר את זה על עצמי, ואני מחליט לתמוך באהוד, שבעצם זה מה שנותן לו את הניצחון.
צריכים רק לעשות סדר בתקופה הזאת. שנת 2009, ביבי נבחר עם 27 מנדטים, קדימה עם 28. אומרים אנשים מסביב לציפי לוי, אל תיכנסי לממשלת נתניהו, תמתיני בחוץ, יש נשיא חדש בארצות הברית, קוראים לו אובמה, יפרק אותו תוך חצי שנה, אין לו ממשלה, את חוזרת עם 40 ו-50 מנדטים, תתאפקי, תישארי באופוזיציה, מסרבת להיכנס לממשלתו של נתניהו. ואז מכל האנשים, אהוד ברק עם 13 מנדטים, נכנס למפלגת העבודה, לא לפני קרב גדול במפלגת העבודה, שמי שמוביל את הכניסה לממשלה זה פואד ועיני, שניים האנשים
ומי
החזקים,
ומי שעומד ממול,
ומצליח להכניס אותם למורת רוחה של חצי מעשייה פחות או יותר לממשלת נתניהו, ומתחילה הקדנציה, באמת קדנציה
אבל
ארוכה.
אבל פה אני רוצה לדייק את זה מהמקום שלי. שם בעצם אהוד ואני מסיימים את יחסנו, ובעצם אני מוציא אותו מנקודת המבט שלי מרישום האוכלוסין במדינת ישראל. מבחינתי הוא לא קיים. למה אני אומר את זה? כי כל פעם כשאני רואה אותו מדבר על נתניהו ובדמעות תנין מספר כמה נתניהו מסוכן, אני לא שוכח את היום שבו ישבתי מולו עם דמעות בעיניי, כן דמעות בעיניי, ואומר לו, אהוד ברק, אינני נגד אחדות לאומית, הדבר היחיד שצריך שיעשה בימים האלה, וכך אמרתי גם לבנימין נתניהו כשהוא מזמין אותי לקראון פלאז'ה אליו, וטוני בלר 45 דקות בחוץ ומנסה לשכנע אותי שנלך ביחד, ואני אומר לו, יש כאן תנאי, עבודה, ליכוד, קדימה, נשנה את פניה של מדינת ישראל. ואז אהוד ברק, סליחה, כשאני מגיע אליו ואני אומר לו, אהוד, אתה הולך להכתיר את נתניהו לשנים, הוא צריך אותך, אתה לא צריך אותו. ואז כמו תמיד משרבב את שפתיו, וככל שהשרבוב נהיה יותר ארוך, זה אומר, איתן, אני לא שם עליך, אתה מבלבל לי את המוח, אני כל מה שאני עוסק בו זה אני. שם בעצם הבנתי שהאיש שעשיתי עבורו באופן אישי יותר מכל אדם אחר בקריירה הפוליטית שלי, כולל פגיעה בקריירה האישית שלי, בחר ללכת עם נתניהו. והיום לכן, כשאני מביט בו בכל פעם נואם ומדבר, וחבריי בעבודה תמיד אומרים לי, איך אתה מדבר נגד אהוד? תראה, הוא נגד ביבי. לא, הוא האיש ששם את נתניהו על אדני ברזל יותר מכל אחד אחר.
ואז מתחילה הממשלה, שבאמת קדנציה ארוכה, אהוד ברק שר ביטחון, לדעתי גם שלושת רבעי ראש ממשלה, במעמד מאוד מאוד חזק אצל נתניהו. נתניהו באמת לא זז ימינה ושמאלה, בדרך יש את כל סיפור איראן, כן תקיפה, לא תקיפה.
סוריה, זה, לא, לא, איראן, אתה צודק.
והופך, העשייה הזאת, מפלגת העבודה, ממררת את חייו. יש לו 8 חברים ו5 חברים בחוץ, שלי חימוביץ', איתן קאבל, דניאל בן סימון, ועוד,
אופיר פינס,
ועוד, 5 אנשים,
יולי תמיר,
שממררים לו את החיים, לא נכנסים לישיבות סיעה, מתדרכים נגדו, פועלים כסיעה נפרדת, ומתחילים גם להשפיע על האנשים שנמצאים איתו, בראשם בוז'י הרצוג. אין תהליך מדיני, נתניהו עובד עליך, אין תהליך מדיני, לא עושים שום דבר. ואז נופל דבר, ינואר 2011, אהוד ברק, כמו אהוד ברק, מחליט לעשות מעשה, אבל מעשה כמו כן, שהוא אוהב.
הוא עשה אנטבה.
כמו אנטבה, מבצע, בלוק, קשקושים, לא סיפורים, הם מאיימים עליו כל הזמן, בוז'י ופואד, אנחנו נעזוב את מפלגת העבודה, אנחנו חוצים לפרוש לאופוזיציה. אני מקבל טלפון באמצע הלילה, אומר לי ברק, תשמע, בבוקר מוקדם תגיע לכנסת, הולך להיות סיפור, אני לא אפרט, אני אגיד לך כשנגיע לזה. ואני מגיע לשם למשרד בכנסת, למשרד שר הביטחון, אני רואה שם את אהוד, אומר לי, תשמע, אנחנו נפרדים ממפלגת העבודה, מקימים סיעה עצמאית, יש 5 אנשים, כל אחד מהם זה דיסקרטי, אף אחד לא יודע, זה צריך להיות בהודעה, זה רק יצא לאוויר העולם, שום הדלפה, שום כלום. כל אחד מהחברים, הרשיתי לכל אחד מהחמישה הפורשים להודיע רק לבן זוג, בת זוג, ושום דבר. ואתה מנחה את מסיבת העיתונאים שבו אנחנו מודיעים על פירוק מפלגת העבודה והקמת מפלגת העצמאות. נכנסים לכנסת, יש מסיבת עיתונאים, הלם מוחלט במערכת הפוליטית, הלם, עשרות עיתונאים, תגובות, אנשים לא מבינים.
כן, אני זוכר, כי אני עיתונאים התחילו להתקשר אליי.
פואד ואחרים, כשרים, נסעו במסגרת תפקידם, ואז הם התבשרו באמצע, אתם תוך 48 שעות צריכים להחזיר את הרכב ולהזדקות על הכל כי הם הולכים. אבל יש סיפור שנוגע לזה. הייתה מתח גדול ולחץ גדול, וגומרים את מסיבת העיתונאים האלה, מסיבת העיתונאים הזאת, תגובות מטורפות, אנחנו נכנסים לחדר. אתה יודע, מה שנקרא, אחרי, בשוך השערה, נכנסים לחדר, וככה יושבים, ומתחילים כבר לשמוע את הפידבקים, אותם חמישה שהולכים עם אהוד ברק למפלגת העצמאות, ואז פתאום מישהו מסב את תשומת ליבו של אהוד ברק, ואומר לו, תראה, מה בועז קבל עושה כאן? עכשיו, בועז קבל זה אחיו של איתן קבל.
הוא מטר 90.
בועז קבל הוא מטר 90, איתן הוא פחות ממטר 90, הרבה פחות ממטר 90. הוא היה עוזר של דוקטור אלעד וילף, חברת כנסת שהתפלגה עם אהוד ברק. והוא אומר לו, מה הוא עושה כאן בועז קבל? ואז אהוד ברק, בהומור האופייני שלו, אומר, לקחנו להם את הקבל הארוך, השארנו להם את הקבל הקצר. זה אהוד ברק. זה אהוד ברק. וככה יצאנו לדרך עם מפלגת העצמאות, עד סיום הקדנציה של ברק. הבחירות היו במשהו כמו אפריל 2013, בנובמבר 2016, אהוד עוד פעם קורא לי, צריכים לעשות לקיים מסיבת עיתונאים, גם כן מה המומים, הוא מודיע שהוא לא מתמודד, וכך למעשה הסתיימה
ברק, הקריירה הפוליטית שלו. מכיוון שנשארה לנו דקה, אני רוצה לגעת, ממש אולי בחלק האחרון שלאחר מכן באמת צללנו אל פי תהום, רגע מכונן, יצחק הרצוג מוביל את העבודה, יחד עם ציפי ליבני, וגם פה היה לי סיפור מאוד מאוד, אני הייתי בסוד העניינים, זה ממש סיפור קצר, שניהם באים אליי, הרצוג אומר לי, אתה יודע, אנחנו משא ומתן, מתי להודיע את זה? ואז אני אמרתי לו, לא אשכח את זה בחיים שלי. תראה, העבודה פח, ציפי ליבני פח, בשונה ממתמטיקה, פח ועוד פח, בפוליטיקה זה שני פחים. אמרתי לו, וצריך לחכות לרגע, ואתה יודע מתי הרגע שבו בעצם אני מרים טלפון ליצחק הרצוג ואומר לו, עכשיו צריך להודיע? זה היה הסקר בערוץ 10 של קמיל פוקס, אני לא אשכח, שפעם ראשונה יצחק הרצוג, סקר של
אחוזי התאמה
לרשות ממשלה, עולה ומגיע עם ענייני תועל 33%, והוא מנצח, כאילו, בפער מול העבודה הוא עובר אפילו אותה.
באחוזי התאמה, לא מנדטים.
כן, כן, כן. ואז אני אומר לו, זה הרגע. כל השאר היסטוריה, אבל רגע מכונן שבעצם שם הפסדנו לצערי את הבחירות, כי היינו בפורמה גדולה מאוד, זה הרגע של פגוש את העיתונות, רינה מצליח, התמונה הלא הוגנת ששמים בתוכנית את נתניהו על כל המסך הגדול מאחור,
מגחך בבית, ויצחק
הרצוג, שהוא
מבולבל,
הוא לא מטר 90, ואומר את המשפט באמת שהפך להיות למיתולוגי.
מי ששם את ירושלים על המוקד, מי שאלה אותה, כשאף אחד לא מדבר על חלוקתה, זה בנימין נתניהו, הוא שם אותה בכל בחירות, והוא הופך אותה לשיח בינלאומי מיותר. אני אשמור על נתניהו מאוחדת.
זה באמת משפט, זה באמת עשו ממנו חוכה ותלול על המשפט הזה.
לפעמים הרגע, המכונן הזה, שאתה יודע, אתה אולי לא מבין, אבל לאחור אתה יודע ששם בעצם הפסדת את הבחירות. וכל מי שבא אחרי יצחק הרצוג, היה, ימחלו לי כולם, זה היה כבר ריב גמדי,
עד ימינו אנו, שהמפלגה על חמישה מנדטים,
שאני מקווה,
חמישה מנדטים ולוחצים על יורית המפלגה, בעצם לגמור את המותג מפלגת העבודה, להתאחד עם מרץ וללכת כמפלגה מאוחדת של השמאל.
ויותר מזה, אני מקווה מאוד, לא משנה תתאחד, לא תתאחד, אני חושש מאוד שמפלגת העבודה עשויה במערכת הבחירות הזו, חס וחלילה, להתעדות. אני מקווה שלא.
תודה לך, איתן קבל. היה מרתק לדעתי. באמת, למדתי גם כמה וכמה דברים על המפלגה הגדולה הזאת ועל מה שקרה בדרך. נתראה בפרק הבא.
תודה ברק לך, באמת מכל הלב שהכיוונת אותי בתוך הנתיב, למצוא את הסיפורים כי יש אלפים. תודה.
היינו שם, איתן קבל, ברק סרי.